ראש ישיבת רמת גן, הגאון הרב יהושע שפירא, שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. בעוד אנחנו רואים את המחלוקת הזו שמפלחת את העם היושב בציון סביב הרפורמה המשפטית, ומחכים למתווה ויוזמים ואלה מפגינים וכל אחד ואמירותיו הוא, אתם קבוצה של רבנים שאומרים בוא נשב ונדבר. ונפגשים הלכה למעשה עם מובילי המחאה או מתנגדי הרפורמה, נקרא לזה כך. ואני רוצה לשאול את הרב על השיח הזה, מה היה שם, איך היה שם, מה הפערים, על מה הוויכוחים, מה אתם מרגישים?
א', אני חושב שבשעות כאלה להיפגש ולדבר ולשוחח זה דבר יקר וחשוב מאוד. מדובר באנשים שתרמו למדינת ישראל רבות, נשאו נפשם בשביל המדינה הזאת, ועכשיו יש להם כאבים שאנחנו רחוקים מלהסכים איתם, רחוקים מלהבין אותם אפילו לפעמים, אבל נכון לשבת ולדבר. אלו לא היו דיבורים פרקטיים שניסו לפתור פוליטית את הבעיה, אלא דיבורים במימד העומק של הבעיה, כמה שאפשר לפרוס בשעתיים של פגישה.
האם זה נכון, אחרי השיחה הזו, אחרי התחושות שיוצאות ועולות מן השיחה הזו, שהרפורמה המשפטית זה רק הסיפור, הכיסוי, על מחלוקת אחרת בכלל, שהיא מתחת לפני השטח כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו מגיעה לנקודת רתיחה, המחלוקת על זהותה של מדינת ישראל, האם אנחנו יותר דמוקרטיים, אנחנו יותר יהודים, לאיזה כיוון המדינה הולכת, ובאה הרפורמה ופשוט מציפה את את הוויכוח העמוק והישן יותר.
הרפורמה עוסקת בתחום הדמוקרטי, אבל אין ספק שאתה צודק שממד העומק של המחלוקת הוא על התחום הדמוקרטי, היהודי, סליחה.
כן.
יש ברפורמה, במחאה, יש אנשים שמביאים כנראה סדרת סרטים, אני לא מבין בדיוק במה מדובר, שנקרא סיפורה של שפחה. שממה ששמעתי מהדוברים זה איך מדינה נאורה ודמוקרטית הופכת להיות איראן וטליבן. והם נמצאים באיזה דמיון באמת מופרך, שאנחנו רוצים להחזיר את מדינת ישראל להיות איראן, כולל להחזיר את נשותיהם להיות כשפחות. וזה ממש משהו הזוי בעיניי מאוד.
זה כבר, אבל הרב, אם הרב מביא, זה כבר מדע בדיוני, מה שנקרא. זה כן,
נכון.
אבל השאלה היא אם שיש כזאת גישה, וזה הפחד של אנשים, אם יש על מה לדבר.
יש חששות הרבה יותר ריאלי מהצד שלנו, ובכל זאת יש על מה לדבר. מהם החששות היותר ריאלי מהצד שלנו? שמחר יסגרו את רוב בתי הכנסת במדינת ישראל. הרי כשמוטי שטיינס רצה להופיע באפולה, לפני קהל שכולו חרדי, והוא רצה הפרדה, עשו עליו את זה, כי זה משאב ציבורי. אז רוב בתי הכנסת במדינת ישראל שיושבים על קרקע ציבורית, אז מחר יבוא בג"ץ ויגיד, אסור בבתי כנסת להתפלל בנפרד. ומחרתיים יגיד, שברית מילה זה פגיעה
בזכויות הפרט.
בחסר ישע, בחסר ישע,
כן,
הרבה יותר
כן.
חמור, בחסר ישע, בין שמונה ימים בסך הכל. והם, המצב החוקתי כרגע, זה שאם בגץ, ברוב מתוך ה-15 שמה, 8-9 יכריעו, שזה פגיעה בחסר ישע, ופגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו, אז מה יקרה? אז אסור יהיה לעשות ברית מילה כמו בימים ההם, והכנסת לא תוכל לשנות את זה, כי אי אפשר להתגבר על מה שאומר בגץ. זה לא עזוי לגמרי, ודברים בכיוון הזה הם הרבה יותר קרובים מסיפורה של שפחה.
אז איך מצליחים לנהל שיח או למצוא את דרך האמצע או איזושהי נקודה שכל צד בא לקראת השני במשהו כשהפערים כל כך גדולים? אלה חושבים שאנחנו הולכים פה למדינת איראן ומדינת הלכה קיצונית, ויש צד אחר שהרב מטיב להגדיר שחושש שחליל הברית מילה יאסרו פה יום אחד, אז אם הפערים כל כך גדולים, איפה האמצע?
אני אגיד לך את האמת, החששות האלה משני הצדדים הם מעבר לאופק, הם רחוקים מאוד, והם מובאים לדיון כדי לחדד עמדות. בסוף, כשיושבים ונפגשים, אנחנו לא ניסינו למצוא לא גשר ולא תיווך ולא נקודת אמצע, אלא קודם כל שיחה מלב יהודי ללב יהודי. שיחה של אחים, מתוך בקשה שיהיו אחים ללא תנאי, לא שאם משהו לא מצחם, אז עוזבים או מפסיקים לתרום, או להיות חלק, חס וחלילה. ומתוך האחווה, לדבר כאחים, לשטוח את הכאבים, להבין הרבה יותר טוב אחד את השני, להזדהות עם הכאב של השני, גם אם אני לא מסכים להנחות המוצא שלו, ולפני שאנחנו מגיעים לפתרון פרקטי, להגיע לתקשורת סבירה, שיש בה אחווה, שיש בה הערכה, והיא לא מוחקת את הפערים העצומים שיש כאן הלכה למעשה.
טוב, נושא אחרון ממש ככה, ונשמח לשמוע את דעת הרב בעניין הזה, אחרי שיח כזה והכל בסדר, ואם אנחנו רגע מסתכלים בראי ההיסטוריה, לא כזו רחוקה, המדינה סך הכל קיימת 75 שנה, ובקום המדינה, דווקא בוני המדינה נקרא לזה, שלא היו שומרי תורה ומצוות בלשון המעטה, עדיין ידעו להעריך ולהכיר את הזהות היהודית של המדינה. וניקח את ראש העיר הראשון של תל אביב, שכתב שאם צריכים לשמור על השבת, ובן גוריון שהבין מיד שצריך לתת דיחוי לבחורי ישיבות שילמדו תורה, ועוד ועוד דוגמאות כהנה, שלמרות שאותם אנשים ברמה האישית שלהם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, אבל הם ראו בילדותם ובינקותם וקיבלו חינוך, והזהות היהודית הייתה חלק מהווי צמיחתם וגדילתם. היום, רק 70 שנה אחרי, אנחנו פוגשים דור ישראלי חדש, שזה כבר דור שני או שלישי לרמת חינוך שהיא מנותקת מיהדות, שיהדות נמצאת בספרים, נמצאת קצת ככה בלימודי תנ"ך פה ושם, אבל לא באמת הבנה מהו העם שלנו. ואולי כאן הסיפור, אולי עוד 20 שנה המצב יהיה עוד הרבה הרבה יותר גרוע, שכבר לא נוכל אפילו לדבר.
א', אני מסכים עם רוב מה שנאמר, יש לנו בעיה של התרחקות, אבל מצד שני כולנו יודעים שיש גם התקרבות גדולה. אני מקווה שבעוד 20 שנה ההתקרבות תתגבר ולא ההתרחקות, אם כי המאבק על אופייה של המדינה חושף בפנינו ריחוק לא מבוטל. אני לא בטוח שבימים שאמרו עולם ישן עד יסוד נחריבה לא היו בעיות. מי שקורא את אותה תקופה יודע שחוץ ממה שציטטת על מעלות, היו גם בעיות ואפילו כאלה שהן יותר חמורות ממה שאנחנו מוצאים לפנינו היום. יש גם הרבה התקדמות, יש עולם תורה פורח, יש שיתופי פעולה אדירים, ויש,
זה נכון, אבל כאן זה מוביל אותי הרב, אני לא יודע אם יש לנו זמן או של הרב יש עוד זמן, אבל זה מוביל, זה מתפרץ לדיון הבא, כי הרב עכשיו, טוב, הרב הוא מבחירי רבני הציונות הדתית, וראש ישיבה שבה גדלים וצומחים עמלי תורה מחוגי הציונות הדתית, וגם שם, וגם בציונות הדתית יש כל מיני גוונים ורבדים וקהלים וחוגים, בדיוק כמו בעולם החרדי, ופה עוד פעם ההתנגשות באותו ויכוח ישן, מה נכון כשמקיימים שיח? הרי מה אומר הציבור החרדי, לפחות בחלקו הגדול, אנחנו לא רוצים להשתלב, אנחנו לא רוצים להראות שאנחנו חלק, שאנחנו מתגבשים ומשתלבים, ואנחנו חלק מהעולם הישראלי, אבל אנחנו גם שומרי מצוות. והציונות הדתית אומרת ההפך, אנחנו רוצים לתפוס שליטה, הנהגה, להיכנס לכל המערכות, להיות שווים בין שווים, בצבא, בפקידות, במערכת הנהגת המדינה וכו' וכו'. עכשיו שמגיע הרפורמה המשפטית ומה שעומד מאחוריה, כלומר שתי הזהויות שבאות הן מתנגשות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב השאלה, מה נכון? האם כל השנים האלה שהשתלבנו ועשינו עזרו במשהו? פתאום אותו ציבור נאור, שמאל, לא יודע איך לקרוא לו, אומר לא, 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 חבר'ה, זה ציונים דתיים, הם איתנו בצבא, הם איתנו בעולם הרפואה, הם לא זה. או שגם מול הרב שפירה, ראש ישיבת רמת גן, יושב אדם ואומר, אתה כבוד הרב רוצה להוביל אותנו לאיראן, ולא עזרה כל ההשתלבות של ה-70 שנה האלה.
ההשתלבות של ה-70 שנה לא הייתה רק בגלל שרצינו למצוא חן בעיני מישהו. זה טעות נפוצה. אני הייתי בבית החולים לניאדו לרגל לידת נכד שלי. היום למד לי, ברוך השם, עוד נכד. אבל לרגל לידת נכד הייתי בלניאדו, והתפתחה שיחה עם חסיד שמה, ששאל אותי על הצבא. ואמרתי לו, תגיד לי, איך אתה נכנס לפה? יש פה בית תלגעות, לא הכל פה בשיא הצניעות, אתה שואל אותי על צניעות בצבא. הוא אומר, מה אתה מדבר? אבל אשתי פה זה פיקוח נפש. אמרתי לו, פיקוח נפש של אישה אחת, אתה מבין? פיקוח נפש של אומה שלמה? אתה לא מבין? אנחנו הצטלמנו בצבא, כי בעינינו, כמו אצל דוד המלך, כמו אצל רבי עקיבא, זה מצווה רבה. אנחנו השתלמנו בבניית האומה, כי זה מצווה רבה. אם אנחנו עשינו את זה, והיה גם מימד של רצון להתקרב, זה חשוב, אבל להתחנף לו. ובזה אני מסכים איתך, שאולי יש פה את המקום לחדד, שהתחנפות במקום החול לא מועילה. נדמה לי
לא הועילה בהתנתקות, לא הועילה בהרבה מאוד מקומות, שלכאורה מי שמסתכל על זה מהצד אומר, רגע, אותם מוחים, מפגינים, שעכשיו צועגים נגד סמוטריץ' ונגד בן גביר ונגד התנחלויות והכיבוש, הם נופלים בדיוק על אותו ציבור שבא עשרות שנים ואומר, ההפך, אנחנו אחים, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו רוצים להיות ביחד. ונכון
וכיום אנחנו כיום אנחנו אלה שמפחידים אותם אפילו יותר מהעולם החרדי.
זה מה שאני אומר.
זה נאמר לנו אתמול בצורה מפורשת, אבל אנחנו לא נסתם
אף אחד לא היה צועק אם חבר הכנסת גפני היה מקבל את התיק של חבר הכנסת אבי מעוז. אבל שאבי מעוז עם הזקן הארוך בא ומייצג רבנים מהציונות הדתית, הוא החשוך יותר מאשר דרי וגפני וגולטנופ וכל הזה. אז זאת השאלה שאני ככה מנסה להבין מהרב, איך מתמודדים איתה, אם דווקא הציבור הזה הולך יד ביד.
אני חושב שיש לזה סיבה אחת עמוקה ועוד כמה זרועות. בוא נדבר על הסיבה העמוקה, והיא שחברי הכנסת החרדים הם רחוקים יותר מהעולם החילוני, אבל הם לא מנסים להוביל את המדינה. אין להם חלומות על איך תהיה המדינה, אלא הרבה יותר על איך ייראה הציבור החרדי בתוך המדינה. לעומת זאת, לחברי הכנסת מהציבור הדתי-לאומי, שהלאומיות זה חלק ממשנתם שקיבלו מרבותיהם הקדושים.
אז יש גם שאיפה להגיע לראשות הממשלה, כמו בנט למשל, או כמו אחד מהדברים שהוא אמר, פעם ראשונה ראש ממשלה עם כיפה, כן.
כן, נאהבתי את האמירה הזאת מסיבות ברורות, אבל רשות הממשלה זה עניין אחד, אבל האופי הציבורי של המדינה, הרוח של המדינה, עד כמה צבא הגנה לישראל בא מהרוח של היהדות השורשית, מהתנך, מדוד המלך, מגיבורי ישראל, ועד כמה הוא רק פתרון של מקרת בטוח בגלל נוראות הגלות וייחוד האחרונות. עד כמה כל הדמות והזהות שלנו...
במילים פשוטות הרב, אנחנו אמנם שייכים לסקטור שנקרא הציונות הדתית, אבל אנחנו לא סקטוריאליים. לעומת המגזר החרדי, שהנציגים שלו אומרים, אנחנו סקטוריאליים. אנחנו באנו להיבחר, לדאוג לציבור שלנו, על הדרך אנחנו נדרשים להצביע על דברים שקשורים לכלל ענייני המדינה, אבל לא זו חזות הכל, לא זאת המטרה, לא זה היעד.
נכון, אנחנו באמת רואים את תקומת האומה, חזון עצום, ורבותינו לימדו אותנו,
ולכן זה מעורר פחד,
זה עיקר עבודת השם שלנו בדור הזה, ולכן כיוון שאנחנו רוצים להיות שותפים ולשנות, כמובן לא איראן, זה הכל הבל הבלים, כמובן הציפור של שבחה,
ברור.
אבל ששבת, שמעין עולם הבא יהיה טעם שמורגש יותר, שהתנך שכל דברי רבותינו יאירו יותר, לא שכל אחד יקיים בבית, אנחנו לא מתכוונים להיכנס למטבח של אף אחד, אבל שהציבוריות תהיה יותר יהודית, ולא כמו שנעשה בכמה מקומות פחות ופחות. ברור שיש לנו עניין בזה, אני נדמה לי שכולם שותפים לזה, גם העולם החרדי.
זה נכון.
אז זה הרבה יותר בולט, הרבה יותר בולט בציונות הדתית, ולכן יש משהו יותר מפחיד בה. אבל אנחנו לא נפסיק את עבודתנו, את השם יתברך, בגלל שמישהו מפחד, או מישהו לועג לנו, אלא זוהי ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, שלא...
לא ירע מפני המלגים עליו.
כן.
הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, תודה רבה לכבוד הרב.
תודה רבה לכם. שנזכה
ללכת בדרכו של אהרון הכהן, בכל עניין ובכל היבט, גם כשזה קשה.
אמן ואמן.
תודה.